מה הקייס? שלום לכל המאזינים שלנו, אני עורך הדין אדי סוברי, אני שמח שאתם מאזינים לפודקאסט מה הקייס. איתי באולפן היום עורך דין ותיק מאוד בתחום דיני המשפחה. למעלה מ-35 שנות ניסיון, אני הולך לשאול אותו שאלות קשות מאוד על כל מה שקשור לבגידה בין בני זוג במערכת, שמצוי במערכת של נישואין כמובן, ואיך זה בא לידי ביטוי, ומה כדאי לדעת, וגם אני הולך לשאול שאלות שאולי כולנו היינו רוצים לשמוע על דברים שהוא מכיר וחי אותם ביום יום שלו. שלום לך עורך הדין דחבש.
שלום וברכה אדי.
שמע, כעורך דין שעוסק בדיני גירושין, שזה כמעט דיני נפשות, אני מבין שהתחום של הבגידות הוא תופס נפח נכבד. אולי אני טועה.
אכן הוא תופס נתח נכבד, אך הוא לא הנתח היחיד שאנחנו מדברים עליו, משום שישנם סיבות נוספות לגירושין, שבגינם בני זוג מחליטים לפרק את חיי הנישואים שלהם.
שמע, עורך הדין דחבש, אני היום רוצה לדבר איתך בצורה לא מעונבת על מה שקרוי בגידה. אנחנו רוצים בתוכנית הזאת אומנם לשמוע קצת על המצב המשפטי של הבוגדים או הבוגדות, אבל אנחנו גם רוצים לדעת ולהכיר עוד דברים שאתה יכול לספר לנו על העניין הזה. אני רוצה לשתף אותך רגע אחד במשהו. לפני אולי 10 שנים, אני מצאתי את עצמי מתלווה לעורך דין שעוסק דיני משפחה, לבית הדין הרבני בתל אביב, בטח מוכר לך היטב. הוא אמר לי, בוא, תקשיב לדיון. כל פעם אתה מספר לי שאתה רוצה, אני אמרתי לו, אני רוצה לבוא לשמוע, רוצה לראות דיוק. והוא הכין גברת לאיזשהו דיון, אני לא יודע בדיוק באיזה שלב הם היו. והם ישבו בחוץ, ואני הצטרפתי, והוא הציג אותי כאחד מאנשי הצוות, והיא מוכנה ואני זוכר אותה, מספר את הדבר הבא, זה אחרי שהוא אמר לי, ידידי עליך, היא בגדה בבעלה. והיא אמרה לי, זאת אומרת, הוא אמר לי את הרגע, ואז כשהיא יושבת איתו, אני בעצם מקשיב מהצד, ואני שומע אותה, אומרת לו, במענה לשאלות שקשורות במה הוא הולך לשאול אותו ולהתקיר אותו, היא אומרת לו, תקשיב. אני מבקש לך, אל תעליב אותו. אני אמרה מילים לא יפות על עצמה, אתה יודע איפה למה, אני לא יודעת איך עשיתי לו את זה, אני הבעיה, בגללי הכל. כל מה שהוא רוצה, אני רוצה שתיתן לו בנועם. וראיתי אותה נבוכה ומקללת את עצמה. והבנתי שכל הסיפור הזה של בגידות הרבה יותר מורכב ממה שנדמה לנו, תפסו אותך בלילה, או תפסו אותה בלילה, איך זה נתפס במשרד שלך?
אני כעורך דין שמתעסק בתחום המון שנים, כאשר אישה באה ומספרת לי את הסיפור שלה, בעיקר אם היא בגדה או לא בגדה בבעלה, אני מתייחס לזה קודם כל במישור האנושי. לראות מה מציק לה ומה לא מציק לה, ולאחר מכן אנחנו מנסים למצוא פתרונות אשר יעזרו לנו במהלך הדיון המשפטי, על מנת שהיא לא תנזק עקב הבגידה שלה. בדרך כלל, אין הזק כספי כאשר אישה בוגדת בבעלה, למעט עניין הכתובה שהיא מפסידה אותו.
וכשהם מגיעים אליך ומספרים לך על בגידה, הם הרי מספרים לך בדרך כלל, תגיד לי אם אני טועה, שהם תפסו את הבן זוג שלהם בוגד בהם. הם לא באים לספר לך שהם אלה שבגדו בבן זוג, אני צודק?
בדרך כלל צד אחד מעיד על משנהו ולא על עצמו. אבל תמיד אני עושה משחק סימולציה עם הצד השני, ושואל את השאלה האם גם הצד שיושב מולי עשה את אותם מעשים כדי להתכונן ולא להיות מופתע בדיון. בדרך כלל, עניין של הבגידה הוא לא האישו הגדול בתיק, אלא העניינים האחרים, כמו למשל משמרת ילדים, מזונות, משום שנושא הכספי בין בני זוג הוא אף פעם לא נגרם לו נזק כתוצאה מבגידה.
אבל זה לא נכון להניח ש... כשמישהו תופס את אשתו, שאישה תופסת את בעלה, הדבר הראשון שהיא עושה זה מתקשרת לעורך דין שעוסק בגירושין, להגיד לו, אני תפסתי את הבן אדם, עושה מעשה שלא יעשה, וסביב העניין הזה מתנהל כל הדיון אצלך במשרד?
בדרך כלל, העניינים הם אמוציונליים מאוד. אישה שנבגדת, היא לא רק נבגדת במישור האישי עם מישהו אחר, שתפסה את בעלה עם מישהו אחר או מישהי אחרת, אלא היא מרגישה בגידה באמון, בגידה במערכת היחסים, כל עולמה חרב עליה, ולכן היא מבקשת מזור. אחד הדברים שעושה אישה כזו, למשל, הוא גבר, באים לעורך דין להתייעץ מהם ההשלכות של כל המעשים האלה. עורך דין סביר ייתן לה תשובות אמיתיות, הגיוניות, ולא יגרור אותה להליכים משפטיים מרובים שבסופו של דבר עוד יכול להיגרם לנזק.
מה שאתה אומר לי בעצם זה שכשמגיעים אליך ומספרים לך שתפסו את הבן זוג בוגד או את בת הזוג בוגדת, אתה אומר, אוקיי, so.
נכון. אני מחפש לראות עד כמה זה משפיע על מערכת היחסים, לא רק הבן זוגית, אלא גם הכלכלית, על נושא של הילדים, על נושא של המשמורת, חלוקת זמני השהות. וכאשר אני רואה סיבה שיגרם נזק, אני ממליץ לאותה אישה, למשל, מה עליה לעשות, ולא תמיד אני ממליץ לה להתגרש.
אתה מאמין שאפשר להחזיק נישואין אחרי בגידה?
בהחלט כן. היו מקרים רבים שבני זוג חזרו למערכת חיים משותפת עקב בגידה. כמו שפעם אמרתי לאחרים, שכל עוד הגבר בלבד יודע את סיבת הבגידה, או את הבגידה, שאשתו בוגדת בו, אז זה בסדר, אבל כאשר כל השכונה יודעת את זה, בדרך כלל הוא כבר יעדיף להתגרש.
מי בוגד יותר? גברים או נשים?
זו שאלה מאוד מכשילה, משום שאנחנו יודעים שכל גבר בוגד עם אישה בדרך כלל, ואישה בוגדת עם גבר. אז לכאורה יש שוויון. אבל הנטייה בציבור לחשוב היא שבדרך כלל הגברים בוגדים יותר, אבל לא ראיתי כל מחקר שמאשש זאת.
ובני, מה הניסיון שלך? 35 שנה. שמעת ונפגשת יותר עם תלונות על נשים שבגדו או על גברים שבגדו?
בדרך כלל זה זהה. בגידות הן הדדיות. בדרך כלל אנחנו גם מגלים אותם במהלך התיק עצמו, אבל אני חושב שהבגידות הן רק מצד הגברים. כבר נתקלתי בהמון נשים שמסתירות את דבר הבגידה שלהם, ובמהלך הדיונים מסתבר שהן בוגדות לא פחות מגברים.
תשמע, זה מעניין מה שאתה אומר לי. מה שאתה אומר לי פה, ככה שומע, ככה בין לבין, זה שתשמע, אדי, מה אתה חושב? אם צד אחד בוגד, ככל הנראה גם הצד השני בוגד. זאת מתמטיקה שאני לא מכיר.
לא, ממש לא בהכרח. ממש לא בהכרח, אם כי זה יכול להיות.
אתה אומר שאתם מוצאים שזה באמת מה שקורה בסוף.
כן, אבל לא בכל תיק. יש מקרים שיש באמת בן זוג אחד שהוא קשר למהדרין, והוא לא עושה מעשים שלא יעשו, כאשר הצד השני חוגג עם נשים אחרות או עם גברים אחרים, לא בהכרח ששני הצדדים בוגדים בו זמנית.
יש לי איזושהי הרגשה שאצלך במשרד כבר, מה שנקרא, אתה אומר גברים בוגדים עם גברים, הנושא הזה הוא, היום מדברים עליו בפתיחות.
כאשר הנושא הבגידה לא משפיע על חלוקת הרכוש, אז אני גם מסביר ללקוח שלי, אפילו אם הוא הבוגד, שזה לא משנה אם הוא בגד או לא בגד, ממילא הוא יקבל את כל מה שמגיע לו על פי הדין, אז הוא מרגיש הרבה יותר טוב, מרגיש הרבה יותר בנוח, והוא מבין שמה שהוא עשה אולי זה דבר לא טוב, אבל הוא לא משפיע על הליך הגירושין.
כן, אבל מצד שני, האישה שמגיעה אליך נבגדת, ומרגישה שפגעו בה, או גבר, הם מצפים ממך, או ממערכת המשפט בכלל, שיעשו איזה סוג של צדק, ומבחינתם צדק, זה גם, בואו נכאים לו חזרה, הרי הוא יכאים לנו.
כל מה שאתה אומר נכון, אבל עדיין יש כללים בבתי המשפט, ובעיקר בבתי הדין, בכל הקשור לבגידה. אתן לך רק דוגמה, גבר שבוגד באשתו, לכאורה אשתו זכאית לתשלום הכתובה, שהוא התחייב לה בעת הנישואים. אבל מצד שני, היא לא יכולה לקבל גם מחצית מהרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואים, וגם את הכתובה. משום שההלכה אומרת, או הכתובה, או הרכוש את הגבוה מבין השניים.
אני מבין. תראה, אני רוצה בכוונה להישאר במקום שלא ברור לנו, כי אני לא רוצה שהשיחה שלנו תהיה משפטית מדי. אמרת לי שאתה לא יכול לדבר איתי על יותר גברים בוגדים או נשים, זה פחות או שווה בשווה. בוא נדבר קצת על מגזרים. האם זה נכון לומר שחילונים בוגדים הרבה יותר?
אני לא יכול להוכיח את זה, אבל אני יכול לומר שאצל החילונים נושא הבגידה הוא יותר מוחצן מאשר אצל הדתיים. אצל הדתיים יש מצב כזה שמתעתים את הסיפור מתחת לשטיח, מנסים לסגור את הכל בחדרי חדרים.
גם אצלך במשרד הכל מטוטה, או שכשדתיים מגיעים אליך הם מספרים?
חלקם מספרים בלית ברירה, כי יודעים שלאחר מכן הבעל יגלה את זה בבית הדין או בבית המשפט, אבל בסופו של דבר הם מעדיפים לא להחצין את זה ולגמור את הכל בפשרה.
אני מניח שהמשפטנים שמאזינים לתוכנית שלנו, בטח אלה שעוסקים דיני משפחה, מכירים את פסק דין הבוגדת. פסק דין מאוד פופולרי ומפורסם, שאתה גם אחד מהאנשים שהובילו אותו, כמי שייצג את אחד הצדדים, אני אשמח אם למאזינים שלנו קצת תספר על פסק הדין הפופולרי הזה, שקוראים לו בשם כזה מיוחד פסק דין הבוגדת. יש גם פסק דין הבוגדת 2, אחד, תספר לנו קצת על זה. המאזינים שלנו כך בחשבון שהם לא יודעים על זה כלום.
פסק הדין שאני הייתי קשור אליו נקרא בעיתונות בשם הבוגדת 2. שם דובר על אישה שהוכח בבית הדין הרבני שהיא בגדה בבעלה 11 שנים ברציפות עם אותו גבר. ובית הדין פסק שחלקה ברכוש בתקופת הבגידה יהיה בסך 20% במקום 50%.
זה בניגוד מוחלט למה שאמרנו קודם. אני זוכר שסיפרת לי שאין משמעות לבגידה.
מיד. על פי הדין שקיים במדינת ישראל, הן בבית המשפט והן בבית הדין, בג"ץ קבע שבגידה לא מפקיעה רכוש מאחד מבני הזוג. אלא שבמקרה שלנו, כאשר מדובר על בגידה ממושכת, בית הדין קבע שהשיתופיות בין בני הזוג הייתה כה מוחלשת, שאי אפשר לבוא ולומר שהבעל, אילו ידע על הבגידה, היה מסכים לתת לה 50% מהרכוש, ולכן הם קבעו שיתקבל רק 20%, ואילו הבעל יקבל את ה-80%.
אתה חושב שהגיעו פה לתוצאה צודקת?
אני חושב שכן, משום שהחוק, החוק, אני מתכוון לחוק יחסי ממון, קובע בסעיף 8.2, שכאשר יש מקרים קיצוניים, אז לבית הדין או לבית המשפט יש שיקול דעת לא לחלק את הרכוש מחצה על מחצה.
ברוב המקרים אני מבין שאתה תדבר איתי על חלוקה של מחצה ומחצה.
נכון, נכון מאוד. ברוב המקרים בגידה כשל עצמה לא מפקיעה רכוש והרכוש יתחלק שווה בשווה.
תראה, האמת אנחנו מדברים פה על בגידה כעניין שהוא מובן מאליו, ואולי גם פה אנחנו צריכים קצת לקבל חידוד ממך. בגידה, אני מבין, מעשה של קיום יחסי מין מלאים, בוודאי אנחנו קוראים לו בגידה, אבל איפה עובר הגבול? בטח איך רואה את זה בית הדין או בית המשפט? האם נשיקה מיותרת ולוהטת היא בגידה? האם חילופי דברים בין אוהבים בוואטסאפ גם הוא עלול ועשוי להתפרש כבגידה?
בוא נתחיל ונסביר מה הלכה אומרת. הלכה אומרת על פי שני עדים יקום דבר. כאשר אתה רוצה להוכיח בגידה, אתה צריך להוכיח זאת בעדים. אבל היום, כאשר לא ניתן להיכנס למקומות שבהם זוג נמצא בוגד, הן מפאת חוק הגנת הפרטיות, חוק הזנת סתר, אז חוקרים פרטיים נמנעים מלחדור לפרטיות של האנשים, ולמעשה אולי גם לקבל איזשהו עונש פלילי.
רגע, אני מבין שזה דברים שהשתנו, בעבר זה היה נהוג אחרת?
בעבר לא היה את החוק הזה. בעבר חוקרים עשו מה שהם רוצים, והגיעו לתוצאות של צילומים אינטימיים, בחדרי חדרים, ובית המשפט או בית הדין קיבלו את הממצאים כעובדות לבגידה.
זאת אומרת שפעם גם במשרד שלך היה מאוד מעניין במרכאות כפולות, והיום הרבה יותר כן. דלוח.
היום החוקרים נמנעים לעשות פעולות שיכולות להפליל אותם, ולכן ישנה אפשרות למעשה להציג תמונות שהן מצולמות באקראי ברשות הרבים, תמונות, לעלות תמונות מהפייסבוק, לעלות תמונות מכל מיני מקומות של מדיה תקשורתית, כאשר בית הדין יכול להסיק מכל מה שהוא בא בפניו, האם הייתה בגידה או לא הייתה בגידה. אבל להוכיח את הבגידה כשל עצמה קשה מאוד.
אני רוצה שתתייחס לשאלות שקשורות בהאם וואטסאפ יכול להיות בגידה, האם נשיקה יכולה להיות בגידה. בוא נניח לרגע אחד לאיך אני מוכיח, וקצת נתייחס למה יתפס בעיני בית הדין, בית המשפט, כבגידה.
אני חייב קודם כל להסביר מה זה בגידה ומה זה לא בגידה. בגידה, כפי שהסברתי קודם, הינה קיום יחסי מין מלאים. כל שאר הדברים נקראים בהלכה מעשה כיעור, כמו נשיקות, גיפופים, חיבוקים וכיוצא בזה. לא כל נשיקה תתפרש כמעשה כיעור, ולא כל גיפוף יתפרש כמעשה כיעור ובית הדין יחייב בגט.
זה רגע, גם תלוי. תסביר לי משהו. מעשה כיעור הוא עגלת גירושים?
כשלעצמה עילת גירושים, השאלה רק תלוי בנסיבות. אני אתן לך דוגמה קלאסית. כאשר אנחנו מדברים בזוג חילוני, שמקובל באותה קבוצה שהיא משתייכת אליה האישה או הגבר, להתחבק ברחוב, להתנשק לחי אל לחי, אזי בית הדין לא יראה בכך מעשה כיעור. אבל כאשר מדובר באישה חרדית, למשל בבני ברק או מהשערים, שיתפסו אותה מתנשקת או מתחבקת עם גבר אחר, בית הדין יראה את זה בחומרה יותר גדולה, כי זה לא מקובל שם.
אני מבין. האמת, אני שואלת את זה בכלל, אם אתה אומר שאין משמעות בכלל לכל מה שקשור לבגידה בהקשר רכושי, למה בכלל זה עולה לדיון? למה אנחנו צריכים לך לשבור את הראש באיך יתפוס בית המשפט את הבגידה או לא הבגידה? זה בעצם אמור להיות דבר שבכלל לא מעניין אותו, תעברו הלאה.
לא, בוודאי שהנושא הזה מעניין, משום שמעבר לענייני רכוש, אישה, כאשר אישה בוגדת, היא לא זכאית למזונותיה. לא, אינני מדבר על מזונות הילדים, אלא על מזונותיה שלה. וכאשר אישה לא עובדת, והיא דורשת מזונות, אזי הוכחת הבגידה תשלול ממנה את המזונות שלה. ולא רק זה, אלא גם את הכתובה שלה בתוספת הכתובה. לדוגמה, אם גבר התחייב לאשתו בכתובה, מעבר לכתובה, מעבר ל-200 זוז, בתוספת כתובה של 300 אלף שקל, אזי אותה אישה תפסיד את ה-300 אלף שקל. אבל מצד שני, היא לא תפסיד את הזכויות הרכושיות שלה, ככל שמגיע לה מבעלה.
יש עוד סיבות שבגללן חשוב כן לדבר על הבגידה בבית הדין, או שאפשר להעלים את הדברים האלה?
אני חושב שמעבר לכך לא חשוב להעלות את שאלת הבגידה, חוץ מאשר להשמיץ או לזכות בנקודות אהדה מבית המשפט או מבית הדין על הבגידה של בן הזוג השני.
מה שאני יודע זה שאם בית הדין יודע על הבגידה והוכחה הבגידה, אז הוא מחויב לגרום לצדים להתגרש?
אכן כן. אם אתה מביא את העניין לידי הכרעה בבית הדין, ובית הדין משתכנע שאכן האישה היא זו שבגדה, אני לא מדבר על הגבר, אני מדבר על האישה, אזי בית הדין חייב לקבוע שהאישה חייבת לקבל את גיטה.
אוקיי, והוא סולח לה. מה קורה עכשיו?
שאלת הסליחה היא שאלה מעניינת כשלעצמה. בית הדין לא מכריח בני זוג להתגרש, הוא נותן את פסק דינו. הם מחליטים בסופו של דבר אם להתגרש או לא. אבל אין מושג כזה בהלכה יהודית שגבר סולח לאשתו על בגידה. מדוע? משום שלא מדובר בעניינים שבין אדם לחברו, אלא בעניינים שבין אדם למקום, לקדוש ברוך הוא. הבגידה היא איסור מדאורייתא, מן התורה. אדם לא יכול לסלוח לאשתו על מעשה בגידה שהקדוש ברוך הוא אסר.
כלומר, אם אתה לא מאמין, אם אתה לא שומר, אם אתה מחליט שבנקודה הזאת אתה מחפף, אתה יכול להמשיך לחיות עם האישה, או שיש מציאות שבה בית הדין כופה עליך גירושין?
ודאי שלא. בית הדין לא כופה אף פעם גירושים על בני זוג שלא רוצים להתגרש, אלא הוא כופה גירושים כאשר צד אחד הגיש תביעת גירושים, ובית הדין חייב את הצד השני להתגרש, אז בית הדין עושה, משתמש בכל האמצעים שברשותו על מנת שהצדדים יתגרשו.
תראה, בוא נסיים את השיחה המעניינת הזאת עם כמה דוגמאות ככה עסיסיות מהמשרד שלך. אני אשתדל להוציא ממך כמה שיותר פרטים. אז אתה יכול להרשות לעצמך להעלים כל דבר שיגרום לדברים להיות מזוהים מדי, אבל בוא תספר לנו בבקשה על כמה סיפורי בגידה ככה שיגרמו לגולשים לחשוב פעמיים לפני שהם נכנסים לכל מיני הרפתקאות.
אני יכול לספר סיפור לא שגרתי של אישה שטבעה את בעלה לגירושים לאחר שהסתבר לה שהוא נסע עם אהבתו לחול, שלחה אפילו חוקרים פרטיים לחול. לעומת זאת, בדיון בבית הדין הרבני התברר שהיא זו שבגדה בבעלה למעלה מ-11 שנים ברציפות עם אותו גבר. האישה הכחישה את המעשים המיוחסים לה, והמאהב הוזמן לעדות. ולמעשה המאהב טען בצורה נחרצת שאכן היה לו קשר אינטימי עם אותה אישה. ולראיה אמר לבית הדין שאם האישה תרים מעט את המכנס שלה מעל הקרסול, אזי יראו שם שהיא קעקעה את חודש המזל שלו על הרגל. ואכן כך היה.
הוא ממש שיתף פעולה כדי להתאמר בה. איך דבר כזה קורה? הוא לא אמור להתבייש לא פחות ממנה?
הוא שיתף פעולה משום שהתברר לו שבבית הדין היא טענה שהיא נאלצה לקיים איתו יחסי מין עקב מרותו. והוא כעס על כך משום שהכל היה בהסכמה. ולכן הוא שותף פעולה עם הגבר.
אני מבין שפה, מי היה פה יותר מופתע? אתה או האישה?
אני לא הייתי מופתע משום שידעתי את האמת, אבל הופתעתי מכך שהצלחנו להוכיח בדרכים כאלה ואחרות את תקופת הבגידה שלה, שהיא כשל עצמה חשובה, 11 שנים ברציפות, דבר שגרם לכך שהיא תפסיד חלק מהרכוש.
טוב, אנחנו לא מסתפקים עורך הדין דחבש בסיפור אחד, אנחנו רוצים עוד סיפור.
מקרה נוסף שהיה לי הוא מקרה קצת מצחיק, שבו אישה סיפרה לבעלה שהיא רוצה לנסוע לחול עם חברתה, ואכן כך עשתה, אך בפועל היא נסעה עם גבר אחר, אשר שם משפחתו היה דומה לשם משפחתה. כך שכל מי שראה אותם נוסעים יחד, הבין שהם בני זוג.
זה בטח לא עזר לה.
לא עזר לה בכלל, משום שבאקראי, הבעל גילה במחשב, המחשב הביתי שלהם, תמונות אינטימיות שלה עם אותו גבר, בבית מלון שבו הם שהו בחול. בית הדין קיבל את כל התמונות, האישה ניסתה להכחיש ולטעון שלא היה שום דבר ביניהם, אבל בית הדין קבע נחרצות, שבסופו של דבר האישה הזו בגדה בבעלה, ונאלצה להתגרש ללא זכות לכתובה.
תשמע, קודם כל, זה היה לי ברור שלא משעמם במשרד שעוסק בדיני משפחה. אף פעם לא משעמם. אני הייתי רוצה שנסיים עם איזה מסר שאיתו אתה היית רוצה שמי שהזין לנו עד כה ילך איתו הביתה. מסר שקשור לכל העולם הזה של בני זוג ובגידות בין בני זוג. מתוך תפיסת עולמך, מתוך ראיית המשפט שלך, תן לגולשים שלנו איזה מסר שאתה חושב שכדאי ללכת איתו החוצה.
חשוב מאוד שהאמון שבין בני זוג ישמר בכל תקופת הנישואים, אבל גם מי שמעל או למעשה עשה מעשה שלא מקובל על בן הזוג השני, לא ירוץ ויספר לחבר'ה, משום שהם אלה המקור שמפצים את השמות.
אתה אומר שכשזה מתחיל להיות מופץ, אז כבר אין אפשרות לתקן.
בדרך כלל, כמו שאמרתי קודם, כאשר רק הבעל יודע על הסיפור, אז עדיין ניתן להמשיך את מערכת חיי הנישואים. אבל כאשר כל השכונה יודעת על כך, הבעל הנבגד מרגיש עלבון כל כך גדול שהוא לא יכול למעשה אפילו למחול, או לחשוב למחול לאשתו על כך.
תראה, אני נזכרתי בעוד איזה משהו, סלח לי שאני מטריח אותך בעוד שאלה. אני רוצה להבין, האם בגידה היא תוצאה של תאווה מוגברת, או בדרך כלל תוצאה של ריקבון בקשר?
אפשר לומר כך ואפשר לומר כך, אבל בגדול אין סיבה מיוחדת שאפשר להצביע עליה שאישה רוצה לבגוד או גבר רוצה לבגוד באשתו, הכל תלוי בנסיבות.
עורך הדין נחמה, שתגיד לי, האם אפשר לתבוע פיצוי מהבוגדת או מהאדון שבגד יחד איתה? כמובן, אני מתייחס כאן לשני המילים.
שאלה זו עלתה מספר פעמים בבתי המשפט, בעיקר בבית המשפט העליון, שקבע שבגידה וניאוף אינם יכולים לשמש עילה לתביעת נזיקין, משום שהם במישור החברתי, דתי, מוסרי, ולא במישור דיני הנזיקין.
תראה, בכל זאת, המאהב הזה הרס את המשפחתי, הוא הזיק.
גם אם המאהב הרס את המשפחתי, הוא לא יכול להינזק כספית או כלכלית, משום שגם שאלה זו עלתה בבתי המשפט, כאשר גבר טבע את המאהב של אשתו בטענה מאוד יפה שהוא גרם להפרת חוזה הנישואים ביניהם. יש בפקודת הנזיקין סעיף של גרם הפרת חוזה. כאשר אדם שלישי גרם לי להפר את החוזה שלי עם מישהו אחר, אפשר לקבוע אותו בנזיקין. הלך אותו בעל וטבע את המאהב של אשתו בטענה שהוא גרם לו להפר את חוזה הנישואים עם אשתו. בית המשפט דחה את התביעה, ולא רק בגלל הטענה שבאותו חוק כתוב במפורש שהחוק הזה לא חל על חוזה נישואים. אבל אני יכול רק לומר שלאחרונה בפסק דין שפורסם בארצות הברית, קיים חוק שנקרא בעגה המשפטית חוק קורסי המשפחות, שבית משפט בארצות הברית קבע פיצוי כספי נגד מאהב בסך $750,000, משום שהוא גרם משום שהוא חיבל בקשר הנישואים של הבעל עם אשתו.
מה זה? זה אומר שאנחנו לקראת שינויים בהקשרים האלה, בפסיקה גם בארץ?
אני לא חושב, אני דווקא חושב שאותו חוק בארצות הברית צריך להתבטל, משום שהוא חוק מאוד ישן ומיושן, שמשום מה לא השתמשו בו שנים רבות, ורק לאחרונה העירו אותו משנה.
מה זה העירו אותו? $750,000 פיצוי? זה להעלות אותו לתקומה כמו שצריך.
אני מניח שעל פסק הדין הזה יוגש ערעור, ואנחנו נשמע בתקופה הקרובה מעלה בגורלו.
מאמין. עורך הדין דחבש, מה אני אגיד לך? אני מאחל לך שיהיו לך סיפורים טובים במשרד, והצלחות גדולות. אני מודה לך שהגעת לאולפן שלנו, ונתת לנו קצת מזמנך ומהידע שלך כאן בפודקאסט שלנו. תודה רבה, עורך דין דחבש.
תודה רבה ויום טוב.
תודה רבה לכם שהאזנתם לנו.